אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם על הסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
ואני דור סערמן.
ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
וחזרנו.
היי.
היי, שלום. עונה חדשה, מה שלומך שיר?
בסדר, מה השתנה בחייך? בוא נעשה תקציר הפרקים הקודמים שלנו.
שלנו? כלום, לא יודע, עובד על דוקטורט, הבן שלי התחיל קצת לעשות צעדים. חוץ מזה, משתדלים לעבור את זה מסגר לסגר. מה איתך?
אני גיליתי שאני 12.9% איטלקיה בבדיקת DNA שעשיתי, ושכל המשפחה שלי שקרנים, בגדול. סבא, רבא, מת מטיפוס? לא. הקים משפחה שנייה בארצות הברית שנראים כמוני, כפי שראיתי בעץ השורשים שלנו באפליקציה.
אוקיי, עכשיו אני חייב לעשות את הבדיקה הזו.
אתה חייב.
ולגלות איזה סודות אפלים מתחבים.
אבל אתה תתבאס, בגלל שהחלק היחיד בי שהוא אמיתי, זה החלק העיראקי. כי אני חושבת שזאת יהדות מאוד מאוד עתיקה.
אני בטוח, אני אגיד שאני כאילו 200% עיראקי, אין יוצא ואין בא מתוך המשפחה הזו.
רק העיראקי היה אמיתי, כל השאר שקרים שדברו במשפחה.
אני אוציא את זה כסטיקר, לסיום הפרק. וטוב, אנחנו חוזרים גם להארי פוטר וגביע האש, הספר הרביעי, ספר שאישית אני מאוד מאוד אוהב אותו.
גם אני, וכמו כל ספר, בהתחלה יש לי את החשש שאני אפסיק לאהוב אותו בסוף, אז בוא נקווה שזה יישאר ככה.
לטובת המאזינים שלנו, אני רק אגיד שהיום אנחנו עוסקים בפרקים 1 עד 4, בגדול מה שקורה בהם אנחנו תכף ככה נתחיל להיכנס לאווירה הזו של בית רידל, ואחריו הדברים הרגילים, הארי, דרסלים, הוויזלים באים לקחת את הארי, ואנחנו נראה ככה מה קורה בדינמיקות האלה. אז שנתחיל?
נתחיל בקריאת פרק. אנחנו מתחילים מהפרק הראשון, בית רידל.
פרק מהמם.
גם בעיניי. אך בתחנת המשטרה הפלולית והקודרת, בעיירה שכנה, הנגלטון הגדולה, ישב פרנק והתעקש שוב ושוב שהוא חף מפשע. וכי האדם היחיד שראה בקרבת הבית ביום מותם של הרידלים, היה נער בגיל העשרה, זר, חיוור, בעל שיער כהה. אף אחד מלבדו לא ראה בכפר ילד שענה לתיאור הזה, והשוטרים היו משוכנעים לגמרי שפרנק המציא אותו. ואז, בדיוק כשעניינים התחילו לראות מדאיגים מאוד מבחינתו של פרנק, הוגש דוח נתיחת הגופות של בני משפחת רידל ושינה הכל. מעולם לא ראו השוטרים דוח מוזר יותר. צוות רופאים בדק את הגופות והגיע למסקנה שאיש מבני משפחת רידל לא הורעל, נדקר, נורה, נתלה, נחנק או למיטב הבחנתם נפגע באופן כלשהו. למעשה סיכם הדוח, בנימה של בלבול מוחלט, נראה שמצבם הבריאותי של הרידלים מושלם, מלבד העובדה שכולם מתים. עם זאת, ציינו הרופאים, כאילו הרגישו שמחובתם למצוא בגופות דבר מה שאינו קשורה, שעל פניהם של הרידלים הייתה נסוכה הבאה של אימה. אך כפי שהגיבו השוטרים המתוסכלים, מי שמע על שלושה אנשים שהופחדו למוות.
קטע אדיר, פרק. אדיר, אדיר, אדיר.
פרק שהוא באמת מופת של סטורי טלינג.
היא גם מתחילה, את כל הספר הזה מתחיל בנימה שונה לגמרי מהספרים הקודמים. זה נכון אגב שגם הספר הראשון, הוא לא מתחיל עם הארי עצמו, אלא כזה, מין כזה מה קרה כשההורים של הארי בדיוק נרצחו, והוא נמסר לדרסלים. אז זה, לי... אבל זה כזה קצת אקספוזיציה, זה לא באמת זה. ופה פתאום אתה נזרק למשהו אחר, כאילו...
הוא תמיד מתחיל עם הארי, סוג של...
עם הארי, ודרסלים, ודודות מתנפחות, וכזה אווירה קצת סלפסטיקית כזאת, כן. תמיד יש עם הדרסלים, ופה היא כבר, כאילו אומרים תמיד, שהספר הרביעי כשהוא מסתיים, הוא מסתיים מאוד אפל ועולה מדרגה, אבל לא, הוא מתחיל כבר בעמודים הראשונים, הוא מתחיל בדבר הכי אפל שיכול להיות.
גם הדבר הכי אפל, וגם האופל הוא, אם בספר הראשון אנחנו דיברנו הרבה גם כשהתחלנו לקרוא אותו, שהיא לוקחת אותך צעד אחרי צעד לתוך עולם הקסמים. כאן היא עושה את ההפך. היא אומרת, יש אימה, והאימה יוצאת מהעולם של הקוסמים, האימה היא בעולם שלנו, המוכר. ככה נראית אימה. והיא רומזת לך שהיו דברים עם קסם. למשל, הם לא נמצא שום דבר בדוח נתיחת הגופות. אבל האימה היא בעולם שלנו. עכשיו, בקשר לפתיחה של הספרים, הספרים בדרך כלל נפתחים ביום הולדת של הארי.
נכון.
ואפשר גם לראות את הספר הראשון כסוג של יום הולדת של הארי. אתה יודע, נכון. הרבה אנשים שניצלים אימה ואת אומרים, זה היום הולדת השני שלי, כי אני נולדתי מחדש ביום הזה שזה לגמרי הארי. הוא כן. לא היה אותו ילד עם וולדמורט להורג את ההורים שלו. הספר הזה נפתח סוג של, עם היום הולדת של וולדמורט, שזה מה שהולך לקרות, אנחנו נעשה ספוילר מטורף, בסוף הספר הזה. אז מי שלא רוצה להזין לכל הפרקים, הנה אמרנו לכם את השורה התחתונה, אפשר להמשיך לעונה הבאה של הפודקאסט, מי שעושה בינג' ב-2022.
אבל, זה נורא יצחיק אותי. קודם כל, את צודקת לגמרי, כלומר, הפרק הזה, הספר הזה, כלומר, וולדמורט מופיע בהתחלה, הוא גם יופיע בסוף, ובין לבין הוא כל הזמן יהיה ברקע ככה, וגם שוב, צריך לזכור שהספר הקודם, האסיר מאזקבן, הוא הספר היחיד שבו וולדמורט לא מופיע בכלל.
נכון.
והנה פה, כבר על ההתחלה היא מחזירה אותו, וישר סוגרת לנו גם איזה פער של כזה, אוקיי, זנב תולה ברח, נכון, אנחנו יודעים שהוא נמלט, מה קרה בינתיים בקיץ, מה הוא עשה, ואנחנו מגלים שהוא עשה בדיוק את מה שהנבואה אמרה, כן? הוא חבר לאדון שלו, כשהוא מצא אותו במין דרך לא דרך.
באלבניה.
באלבניה.
אלבניה אומרים?
אלבניה, מקום מוזר, שם שבתאי צבי כנראה קבור. זה מסוג המקומות האלה, כלומר.
וולדמורט, שבתאי צבי.
דברים מוזרים קורים במרחב הזה.
לשם הם יוצאים לפנסיה.
אבל הם גם הצילו הרבה יהודים בשואה.
באמת?
כן, סיפור מדהים ויפה ומרגש, שלא ניכנס אליו
עכשיו. זה לפודקאסט הבא שלנו, השואה והתנך.
השואה והתנך, שזה יהיה הפרויקט הבא שלי ושל שיר. מה ש ממש אהבתי בפרק הזה, ספציפית, זה את הנושא הזה באמת של הפחד והטרור, שגם, זה נושא שכבר דיברנו עליו הרבה מאוד, על וולדמורט כטרור, וזה מה שהוא רוצה לעשות, וזה ממש בולט פה. אשכרה הוא, קודם כל הוא הורג את המשפחה שלו, פה אנחנו כבר רואים את זה ישירות, כן?
כמה פתוחה הדלת שהתפרצת אליה.
כן, הוא רצח את אבא שלו, הוא רצח את הסבא והסבתא שלו,
רצח סבא, מושא מונח שפרויד הרבה לדבר עליו.
ואחרי זה גם נאמר בדוח המשטרה שהם אשכרה מתו מפחד. וגם אנחנו רואים בהמשך הפרק שפרנק, כן, הגנן, כשהוא מתעמת עם וולדמורט, אז לפני שוולדמורט הורג אותו, כן, יש לו הבאה של אימה, ונראה שהוא כבר מתחיל למות עוד לפני שוולדמורט עושה עליו את קסם המוות הנורא, רק לראות את וולדמורט כנראה במצב ה מגעיל שלו, גורם לו כבר לאבד איזה חלק קטן מהחיות שלו. זה האימה והטרור כמשהו שהם נוטלים ממך, וזה הכישרון הכי גדול של וולדמורט, גם כשהוא במצב הכי עלוב שלו. הוא מצליח לאיים עליך, וגם אנחנו אגב, כן, אנחנו קוראים את הפרק הזה, וזה כמו כזה שתיקת הכבשים. וזה ממש פה בפרק הזה, כלומר אתה מה שהיא עושה גם בפרק הזה, פרק מבריק, כי היא נותנת לנו כקוראים, וזה בפעם הראשונה אגב שהיא עושה בספרים האלה, שהיא נותנת לקוראים יתרון על פני שאר הדמויות. עד עכשיו היא לא ממש עשתה את זה, נכון. הפוך. היתרון תמיד היה נגיד אצל דמבלדור או משהו כזה, או אצל תום רידל לצורך העניין, כן? בספר השני. ואז בסוף נחשפים הקלפים והכל ברור, כן? והכל מסדר. פה לראשונה היא נותנת לנו פור.
נכון.
על פני כל הדמויות האחרות, ואנחנו פתאום יודעים, אוקיי, וולדמורט מתחיל לחזור. גם לנו ברור, כקוראים כבר מההתחלה, שברגע שפרנק נכנס לתוך הבית הזה, כן, זה כמו לראות סרט אימה, כן, שצריך, אל תיכנס, אל תיכנס, מה אתה עושה? מה, אתה מפגר?
מה, אל דבר איתו. לך, שים בקבוק חם על הברך, כמו שאתה רוצה, כמו שכולנו רוצים.
ולכן היא בונה את זה כך יפה, כי כל הפרק כזה, בנוי לזה שאנחנו כקוראים, כשכבר שוחים בעולם של הרי פוטר, יודעים בדיוק מה עומד לקרות, כן, ברור לנו שהסוף של פרנק לא יהיה טוב.
נכון, זה מאוד קולנועי באמת, הפרק הזה.
והיא בנתה את זה בצורה באמת מדהימה.
אני רציתי לזה בקשר למה שאמרת על טרור. אני חושבת שטרור, אחד הדברים המהותיים להיווצרות שלו, זה שהוא בלתי נראה. הוא בכל מקום והוא בשום מקום. וזה גם מאוד נכון לגבי וולדמורט. ואני מסכימה איתך בנוגע ליכולת שלו להטיל טרור בצורת מניפולציות. הוא מפעיל, זאת אומרת, רק בדיבור שלו, אנחנו רואים איך הוא מדבר עם זנב תולה, והוא משחק איתו בצורה שזה כאילו, זה נורא, כאילו. אז נכון, יש לו את היכולת הזאת עדיין. אבל בקשר לטרור, אני חושבת שכאן היא עשתה משהו שונה שוב, בגלל שוולדמורט עד עכשיו היה סוג של רוח רעה שריחפה מעל העלילה, היו ייצוגים שלו, הוא היה לראש של קווירל, הוא היה ייצוג שלו כנער מתוך יומן, אבל תמיד אמרו הוא מת חי, הוא נמצא איפשהו, והמת חי הזה הוא תרם לתחושת הטרור, כי אמרת הוא בשום מקום, והוא בכל מקום, והוא עלול לצאת בכל רגע, ואנחנו לא נדע מאיפה. זאת הפעם הראשונה שאנחנו מבינים קונקרטית מה קרה לוולדמורט. אנחנו לא בדיוק יודעים איך הוא נראה, אבל היא נותנת לנו תיאור מוחשי, וככה הדרך הכי טובה לבנות אימה באמת בקולנוע, אתה יכול להשתמש בכל מיני אמצעים. באמצעים ספרותיים, הדרך לשקף אימה, או הערצה, או כל דבר כזה, היא דרך מבט של דמות אחרת. לצורך העניין, אני לא יודעת אם נתתי את הדוגמה הזאת כבר בפודקאסט, אבל אני בכל אופן אתן אותה שוב, אני אסתכן בזה. ספר שאני מאוד אוהבת, החברה הגאונה, גם כן סדרת ספרים, בעיניי ההיקף של ההיסטריה שהיא עוררה בקטע טוב, זה להארי פוטר למבוגרים, אותו דור גם.
האמת שאני לא מאמין שאני עושה איתך כבר כאילו, זו עונה השלישית, ורק הפרק ה-26 זה מזכירת החברה הגאונה, זה לא הגיוני.
אבל מה שקרה בחברה הגאונה, אפרופו מעיבוד, זה ספר שהוא מדבר על שתי דמויות, לילה ולנו, ולילה היא מתוארת כדמות מאוד נערצת, כי מי שכותבת את הספר, הוא נכתב מנקודת המבט של לנו, ולנו מעריצה אותה, והיא מתוארת כאיזושהי דמות שהיא מדהימה, ואתה רק רוצה לשמוע ממנה עוד, ואתה באמת, אתה כואב את כאבה. ואז עשו לזה סדרת טלוויזיה, ובסדרת הטלוויזיה, הפספוס הכי גדול זה שאתה רואה את לילה, ואתה אומר, מי זאת הבלתי נסבלת הזאת? ופילים מעיניים. דעות שלי בגיל 15, לכי תעשי גרפיטי על מאחורה של אוטובוס ותניחי לכולנו, ואני שאלתי את עצמי, איך הם פספסו ככה את הדמות שלה? וזה לא שהם פספסו את הדמות שלה, יש דברים שאפשר להביע רק מעיניים של מישהו אחר, וזה דבר שספרות נותנת לך, היא אומרת לך, אני כותבת את הספר ואלה המחשבות שלי עליה, בקולנוע אתה נאלץ סוג של להראות את המציאות האובייקטיבית, המניפולציות שעומדות לרשותך הן הרבה פחות מקיפות, וכאן רולינג עושה אותו דבר, היא מתארת לנו את וולדמורט כיצור דוחה, כמה דוחה, פרנק רואה אותו, הוא צורח כל כך שהוא אפילו לא מצליח לשמוע את זנב תולה או את וולדמורט אומרים הבדה קדברה. וזנב תולה בעצמו הוא צורח, הוא אומר, תחלוב את נגיני, כבר מה אפשר לחלוב?
מה קורה שם?
ממש, זה לא יונק. והוא אומר לזנב תולה, אני רואה שאתה נגעל ממני. וזנב תולה אומר, לא, מה פתאום? ואומר, אני רואה. וכאילו, אנחנו סוף סוף מקבלים קיום קונקרטי של וולדמורט, שאנחנו לא באמת מבינים איך הוא נראה, אבל אומרים לנו, זה מה שקרה איתו, הוא נראה ככה, אני לא יודעת לתאר לכם אותו, כי כל תיאור יחטא לכמה שזה, אם אני אתאר אותו, יש לו קרניים, והוא נראה כמו תינוק וכמו זקן, וזה יפספס כן. את המימד של הגועל. אבל סוף סוף וולדמורט הופך למשהו קונקרטי, הוא יושב על ספה מול האח, זה החולשה שלו, הוא צריך להתחמם, הוא צריך חלב מן הגיני, הוא צריך שזנב תולה יאכיל אותו מבקבוק, שוב, הגועל הזה בין התינוקיות, שרולינג משחקת על זה הרבה, התינוקיות מול שמתנגשת עם הזקנה. גם בסוף הספר החמישי יש כללה כזאת.
זה התלות המוחלטת שלו מצד אחד, לצד הברור שהוא טיפוס מאיים, ומשהו בניגוד הזה מחרפן אותך מלקרוא את זה, אתה משתגע. אפרופו דיברנו על זה, מה שמאוד מאוד אהבתי בפרק הזה, זה את מערכת היחסים ההרסנית והמחרידה בין וולדמורט לזנב תולה.
וואו.
זה כאילו אתה קורא את זה ואתה אומר, אוקיי, וואו, זה מערכת היחסים הרעילה ביותר שהכרתי עד עכשיו, כאילו, אתה קורא את זה ואתה אומר, וואו, מה קורה פה, כאילו, זנב תולה מצד אחד מתרפס, וכל הזמן משקר לוולדמורט, ווולדמורט אומר, כן, אני יודע שאתה משקר לי, אבל אני משאיר אותך, ואני אתן לך כזה מין משימה מאוד גדולה, שתדע לך, עכשיו אני אהיה את לרגע, אני אומר, כאילו, אני קורא את זה, וממש אומר, אוקיי, אני צריך לקחת את וולדמורט, כמו שהוא את זנב תולה, לשים אותם בטיפול, אבל כאילו, בטיפול אינטנסיבי, כאילו, במערכת היחסים הזו ביניהם, משהו ממש ממש לא עובד, כאילו, זה מלא פה במין שקרנות, ופחד, ואימה, כאילו, ותלות נוראית שלהם אחד בשני, כאילו, בתור ילד, שוב, משהו קצת, אתה אומר, בסדר, ברור שהם ככה, אבל בתור מבוגר, אתה קורא את זה, ואתה אומר כזה, וואו, אתה פתאום מבין עד כמה אדם, לא יודע, תולעי, הוא זנב תולה, עד כמה זה ממש מתאים לו, הוא פשוט מאבד כל צלם אנוש מול וולדמורט, כאילו, אנחנו פגשנו את זנב תולה בספר השלישי, כן, מול החברים שלו לשעבר, מול הרי, ועדיין בכל זאת היה בו משהו קצת שמתנהג כמו בן אדם שתפסו אותו מקיים פשע חמור, כן, אז הוא מנסה בכל מיני דרכים להתחמק מזה. פה, מול וולדמורט, אתה פתאום מבין מה זה, למה מתכוונים כשאומרים שהוא המשרת הנרצע ביותר. זה מוזר, אגיד, אני אשכרה ריחמתי על שניהם, שבמערכת היחסים כזו.
אתה צודק לגמרי, ואני גם חושבת שזנב תולה זה פרופיל מאוד מאוד מדויק, של אדם שמוצא את עצמו בסופו של דבר, נגרר לי, אני צריכה להיזהר פה בניסוח שלי, כי זה לא בן אדם שנגרר לקט, אבל אני חושבת שהרבה אנשים מוצאים את עצמם בתוך מערכות יחסים כאלה. עכשיו זה לא, עם מישהו שהוא הרבה יותר חזק מהם, שהם הביט שלו קצת, ואני חושבת שמה שעצוב בזה, זה שזה באמת איזשהו חוסר יכולת להאמין בקשר הדדי שמכיל שני אנשים, ושהדרך היחידה שלהם למצוא ביטחון בקשר, או להאמין בקשר, או להרגיש בטוחים באיזשהו קשר, זה לבטל את עצמם לגמרי, לתת את כל מה שיש להם, ואז זה יוצר איזושהי מין סימביוזה, שהבן אדם השני חייב אותך, ואתה חייב את הבן אדם השני. והערבוב הזה מתוכו הם משיגים אשליה של ביטחון בקשר. וזה גם מסביר הרבה על היחסים, למה הוא הלך מהם, היחסים המעריצים עם ג'יימס ועם סיריוס, ששם הם, היו אנשים שכן לא שואפים לסוג הזה של מערכות יחסים, מה שאנחנו רואים עליהם, כן, אנשים בריאים, שהם מצפים לאיזושהי הדדיות בקשר, קשר שיכול להכיל יותר מאדם אחד ואת הרצונות שלו, וזה לא הספיק לו, כי הוא ככל הנראה מעולם לא הרגיש ביטחון בקשר, בגלל שברגע שאתה לא חושב שאתה מספיק בתוך קשר, אתה תמצא את הבן אדם שימחוק אותך ויבטא אותך, ותגיד, הנה, אנחנו אותו דבר, אנחנו אחד, הפכנו לאחד. ואני חושבת שזה מאפיין של הרבה מערכות יחסים גרועות, שיש בהם מקום רק לבן אדם אחד, רק לאישות אחת, להתמזגות לאיזשהו דבר אחד, שזה כל כך לא בריא. ואני חושבת שזנב תולה הוא עבר לראש הרשימה שלנו באנשים שצריכים טיפול בהארי פוטר. ניצח את הארי.
ניצח את הארי. גם, אגב, מהפרק הזה מאוד בולט, משהו שגם נאמר על וולדמורט בספרים הקודמים, אבל פה זה, אתה פתאום מבין את זה נורא נורא טוב, כי אתה פתאום פוגש אותו, זה היחס הממש אינסטרומנטלי שלו לאנשים. כן, מוזכרת ברטה ג'ורקינס,
עובדת משרד הכספים.
שמש כזה דפקו וזרקו, כלומר, הוציאו ממנה את המידע שצריך, ואז רצחו אותה.
אחרי שהוא אומר, הוא גם אומר את זה בקור, שהוא באמת תועלתני, שלא היה לי למה להשאיר אותה בחיים, היא השתגעה.
כן, אין מה לעשות איתה.
הייתי משאיר אותה בחיים, אבל היא יוזלס כבר.
לא צריך כבר. ואז אתה גם פתאום מבין, זה בדיוק היה גורל שציפה לג'יני בעצם, בספר השני, אחרי ש... הוא מיצה את כל המניפולציות עליה, עוד שנייה הוא היה בעצם הורג אותה בלי לחוש שום דבר, שוב, זה מוזר לראות את זה מאוד מהפנים שלו, אבל הוא באמת לא רואה פה אנשים, הוא רואה פה כלים ריקים שיובילו אותו למטרה הגדולה והמרושעת שלו.
זאת שאלה אם היא מרושעת באמת. וולדמורט הורג את ההורים שלו, את אבא שלו. וולדמורט הורג את אבא שלו ואת סבא וסבתא שלו. עכשיו, החלק הכי מעניין בפרק הזה מבחינתי, הוא מאוד מתקשר לשיא הספר הזה, שאני לא יודעת אם אני אדבר על זה עכשיו, אבל בוא נראה לאן זה הולך. קודם כל, מה שוולדמורט עושה, בגיל 17, אם אני לא טועה, הוא נער, אומרים בן 10, הם לא אומרים נער אפילו שאפשר לטעות עם בן 10, כן. הוא טינג'ר. ומה שהוא עושה, זה ללכת לבית של אבא שלו, סבא שלו וסבתא שלו, ולרצוח את כולם. עכשיו אני חושבת, מה וולדמורט עושה כאן בעצם? אנחנו יודעים מהספר השני שהוא אומר, אני לא אשמור את השם של האבא המוגל המתונף שלי, אני לא אקרא לעצמי רידל. ויותר מזה, וולדמורט הוא גם, אני חושבת שבאופן העמוק יותר, הוא לא מוכן שיהיה לו את הקישור הזה, אז הוא צריך למחוק כל קשר לבן אדם הזה. איך מוחקים את הבן אדם הזה? הוא הורג אותו. הוא הורג אותו, והוא הורג את סבא שלו, והוא הורג את סבתא שלו, וכך אין לו את השורשים האלה, והוא יכול לברוא את עצמו מחדש. עכשיו, אני חשבתי באופן די טבעי על המונח באמת רצח אב של פרויד. שכאילו רצח אב, מתקשר, אני אומרת את זה בהכי שטחי, אבל כאילו הרצון לנצח את אבא שלך. אפשר גם לקחת את זה למוות, להרוג את אבא שלך, שזה כאילו באמת אלה המקורות שהוא נשען עליהם בהיסטוריה האנושית. אבל הרצון לנצח את אבא שלך, להיות יותר טוב מאבא שלך, שוב, עכשיו זה נשמע כאילו זה מכוון לאבא הביולוגי בהכרח. לא, רצח אב יכול להיות גם רצח אב מקצועי, שמישהו שמאוד, אפשר לראות, אני רואה את זה תמיד, מתי שהייתי רואה מונולוגים של ליאור שליין, מי הבן אדם שהוא הכי יורד אליו? יאיר לפיד. מה אכפת לך מיאיר לפיד? יאיר לפיד פתח לו את הדלת. הוא חייב להיות יותר טוב ממנו, הוא חייב לנצח אותו, הוא חייב למוח אותו. זה רצח אב קלאסי, ואתה ראית, הוא דיבר על יאיר לפיד יותר מעל ביבי, אני חושבת.
כן, כן.
הוא היה אובססיבי די יאיר לפיד. למה? בגלל של יור שליין, מטבע הצלחתו, אפשר להאמין שהוא כנראה ביצע, אנשים מצליחים בדרך כלל ביצעו כמה, יש ברזומה שהם כמה אבות רצוחים, אני משערת. וזה האבא שהוא לא הצליח לרצוח. אז יש גם רצח אב מקצועי, בלה בלה בלה. וולדמורט, עכשיו, זאת שאלה, למה צריך לעשות את הדבר הזה, וזאת גם שאלה מה המושג הזה כולל. כי רצח אב, אתה יכול להגיד, אני רוצה, הבן אדם הזה, הוא תמיד היה יותר גדול ממני, והוא תמיד היה יותר חזק ממני, ופרויד גם מדבר על חרדת סירוס שיש שם, וכל מיני דברים כאלה, שמי יודע, אתה יודע, מה באמת קורה בנפש. אבל אני הרבה יותר מתחברת למחשבה שאתה צריך לבצע רצח אב כדי לאפשר לעצמך להיות אתה במלוא גודלך, בלי תקרת הזכוכית הזאת של הבן אדם הזה שתמיד גידל אותך והיותר חזק ממך. אני גם לא חושבת, זה מושג מאוד גברי, אני חושבת שכולם עושים רצח אב, לא רק גברים. אז וולדמורט בא ומבצע את הדבר הזה כדי להיות מישהו, כדי להמציא את עצמו כוולדמורט. הוא רוצח את הרידלים, ושם בעצם הוא בורא את עצמו, אפרופו יום הולדת, הוא בורא את עצמו מחדש כוולדמורט, הוא מוחק את השורשים שלו. עם זאת, לאן הוא חוזר? כשהוא חלש, הוא חוזר לאחוזת רידל. עכשיו זה וולדמורט,
הוא יכול להיות בכל מקום שהוא רק ירצה.
אתה יכול לרצוח משפחה. עכשיו אנחנו יודעים שהבן אדם הזה לצד הרשע המאוד גדול שלו, יש לו חוש, יש לו עין לספרות. זאת אומרת, הוא כן, יש לו את הסימבוליות, הוא רוצה את השארוקרוקסים שלו, יהיו את כל מיני דברים בהוגוורטס של האבות המייסדים. הוא מגיע בסופו של דבר לבית רידל. ואני שאלתי את עצמי, למה? האם זה בגלל שכשאתה בקיום הכי חלה שלך?
אגב, סליחה שאני כותב אותך, הוא לא סתם חזר, אני חושב שרולינג רומזת לנו פה שהוא עדיין הבעלים של בית רידל, כן, נאמר, האדם העשיר שבבעלותו נמצא בית רידל בימינו לא התגורר בו, ולא עשה בו כל שימוש אחר במקום, בכפר אמרו שהוא מחזיק בבית משיקולי מס, אם כי איש לא ידע להעביר אילו שיקולים בדיוק. אך הבעלים העשיר המשיך לשלם לפרנק על עבודת הגינות.
זה לא נשמע כמו וולדמורט לשלם לפרנק פשוט.
זה, לא, אבל זה כן נשמע כמו וולדמורט לשמר את הבית.
כן, והדרך
לשמור את זה, בגלל שהוא גם מכיר את עולם, כמו הרי אגב, זה היתרון שיש לו, הוא מכיר את העולם המוגלגי, הוא יודע איך כסף מוגלגי עובד.
כן, אבל הוא לא יכול לחשף אותו, או whatever.
לא, כי חשוב לו עניינים של מראית עין, ועמדות פנים, ומניפולציות.
אבל זה הכי מניפולציות, לא יודע, טוב, לא, אי אפשר לדעת.
אני חושב שממש נרמז פה, שלא סתם שוולדמורט חזר, וולדמורט הוא הבעלים של בית רידל.
וואלה.
והוא זה שממשיך איכשהו, לא יודע, הוא עשה כישוף שהבנק ישלם לפאנק, הוא יכול לעשות את השטויות האלה.
אני גם חשבתי...
זה לא יורד ממקצת הזהב שהוא שומר לעצמו, אני לא מודאג לחשבון בנק שלו.
אני לא חושבת שהוא לא פוטין, לא נראה לי שאכפת לו מכסף.
כן, כאילו, הוא רוצה את הדרך לשלם לפאנק איכשהו, מה זה משנה.
זה מעניין, כי אני קראתי את הפסקה הזאת על... זה הבאית כזה, וולדמורט, וולדמורט, הוא הבעלים, ואז משלם לפרנק כזה, לא, הנה. לא משנה, בכל אופן, מה שאני נסה להגיד, זה שהחזרה שלו לבית רידל, וגם אם הוא שומר את הבית, להפך, בוא נלך עם התיאוריה הזאת, גם אם הוא שומר את הבית, למה?
לא, אני מסכים איתך, אני אומר עוד יותר חזק.
זהו, אז השאלה שלי היא כאילו, האם אתה חוזר למקום הזה, בגלל שאתה הגעת לקיום הכי נמוך שלך, לסוג של, הגעת לשלד של הקיום שלך,
ללוז.
כאילו, לקרום האחרון ששומר אותך חי בין החיים לבין המוות. האם השארית הזאת מבחינתך מיוצגת, גם על ידי האבא המוגל שלך, שבזכותו אתה חי ואתה דומה לו, האם זה אותו דבר מבחינתך? כמעט מוות הזה, הקיום המביש הזה, שהוא לא קיום, האם זה האבא המוגל שלך? או שיש כאן משהו אחר, או שיש כאן איזושהי באמת הכרה בשורשים.
אגב, אני אגיד משהו נוסף על זה, שגיליתי לא מזמן, יש מונחים גם בפסיכולוגיה, או פילוסופיה של הפסיכולוגיה, לא יודע איך לקרוא לזה, של האחר הקטן והאחר הגדול. כותבים את זה מהגיד ממש אדר, עם כאילו או קטנה ואו גדולה, כדי זה, אני לא זוכר מי... המציא את המונחים האלה, אבל זה מדבר על יחס מול ההורים. האמא היא האחר הקטן. למה? כי הילד קודם כל לומד סוג של לראות בה מין המשכיות שלו. מין סוג של אני אחר, הוא רואה אותו באמא. כאילו היא גם אני, איזושהי פחית, כי הוא גם יצא ממנה. בעוד שהאבא הוא האחר הגדול, כן? וזאת אומרת ש... הוא, לפי התיאוריה הזו, האדם הראשון בעצם שהילד לומד לזהות כלא חלק ממנו. הוא לא רואה את האבא כהמשכיות של האני שלו, אלא כאחר, ובדיוק האחר של, במובן היותר עמוק של המילה, האחר שהוא נציג של המוסר, החוק, הסדר, המשפט, כן, כל מה שצריך וראוי לעשות. זה ההשלכות הראשונות. כלומר, אנחנו רואים את אמא כמין המשך של הזהות שלנו, קשורה בנו, והאבא הוא כבר משהו לגמרי חיצוני מאיתנו, ומייצג איזשהו סדר בעולם שצריך להיות. וזה מתקשר כמובן גם אחר כך הנושאים של רצח אב.
כן, כמובן. אתה לא רוצה לרצוח את המשכיות שלך.
אתה לא רוצה, בדיוק, אתה רוצה את אמא שלך, אתה כן רוצה את אבא שלך, כי האבא הוא תמיד יהיה יותר חיצוני אליך. מסר לבן שלי בשנת 2035, כשתשמע את הפרק הזה, אל תעשה את זה. כשתהיה מספיק גדול לשמוע את הפודקאסט הזה.
שאני שתבע להגיד, אני לא חיצוני אליך, ורק אמרת לו, אל תרצח אותי.
אני מתחיל בדברים בסיסיים, ומשם נמשיך.
כן, אני חושבת שזה באמת מאוד הגיוני, בגלל שאתה רוצה לרצוח את המגבלה. האבא מייצג את המגבלה. עכשיו, עוד דבר שחשבתי בפרק הזה, וולדמורט עושה דבר כאן בפעם הראשונה, שהוא חוזר אליו עוד פעם ועוד פעם. הוא נכנס לבית של משפחה, וגומר את כולם. הוא עשה את זה נכון, להארי.
נכון, יפה.
עכשיו,
הוא עשה את זה בעצם קודם.
כן, אבל ראשון שהוא עושה את זה, זה קודם כל לעצמו. זאת אומרת, הבן אדם הראשון שהוא נכנס לביתו, ורוצח את כל משפחתו, זה הוא עצמו. וזה באמת סוג של הורוקרוקס האולטימטיבי. כי אתה מממש את הפחד הכי גדול שלך. עכשיו, וולדמורט זה כמובן לא הפחד הכי גדול שלו. כאילו, אני משערת, כן. אי אפשר לדעת מה זה, אבל כאילו, אבל הוא, הבן אדם הראשון שהוא נוהג כלפיו באכזריות הזאת, אם אפשר לקרוא לזה אכזריות, שוב, כי אנחנו רואים מה הוא מנסה לעשות, זה הוא עצמו. ואני חושבת שזה גם באמת יושב על כל כך הרבה דברים, כי אומרים, הם אכלו ארוחת ערב, הם ישבו, זה בסופו של דבר תמונה מאוד משפחתית, שאני חושבת שכשמתארים משהו מוגן, זה מה שאתה מדמיין, בית, משפחה, ארוחת ערב, שני הורים וילד, אמנם מבוגרים.
יו, את יודעת מה זה, כאילו פתאום, זה שליחי, את ראית את הסדרה על הרצח של ורסאצ'ה?
כן.
קודם כל, סדרה כן. מדהימה ומפחידה, mm-hmm. ומתואר שם, זה גם יפה, כי זה הולך לאחורה הרי mm-hmm. כפרקים, ויש פה ספוילרים, אם אגב לא ראיתם, כן, אז תעבירו, אבל מתואר שם איך אנדרו קוננן, כן, הרוצח הסדרתי, שבעצם הרצח של ורסאצ'ה היה הרצח האחרון שלו,
כן.
וורסאצ'ה היה האדם שהכי רחוק ממנו, mm-hmm. אבל זה הרצח שבזכותו בעצם הוא התפרסם, הוא התחיל דווקא מלרצוח את הסביבה יותר קרובה שלו, כן, איזשהו חבר טוב שלו בסצנת הגייז, ואת
כן, ועוד
איזה חבר
שלו.
טוב של סטוט, ואז הוא עבר לאיזשהו מאהב זקן כזה, ואז הוא רצח סתם בן אדם, ואז הוא רצח את ורסאצ'ה, כאילו, זה אותו תהליך, כלומר, הוא דווקא מתחיל ממשהו מאוד קרוב,
כן.
אנחנו מצפים, אם כבר בהיגיון של כאילו,
של אנשים שהם לא פסיכופטים,
שאני אומר, אם כאילו אתה תתחיל לרצוח משהו, אתה תחיל דווקא מאנשים רחוקים, שכאילו פחות אכפת לך מהם, ואז ילך וישתלט עליך, עד שתרצח את הסביבה הקרובה, אבל לא, הם עובדים הפוך.
בדיוק. וולדמורט בא וקודם כל עושה את זה בבית שלו, ואז אחר כך, אחרי שהוא עושה את זה, הוא עושה את זה גם להארי, וגם הוא עושה את זה בקטנה לתאום של הארי בספר, לנביל.
נכון.
זאת אומרת, הוא אמנם לא הורג את ההורים שלו, אבל הוא מענה אותם עד שאין כן, אותם יותר.
כן. וואו, זה...
איזה בן אדם.
איזה בן אדם, הפרקי וולדמורט האלה הם תמיד כל כך כבדים. זה...
אני הכי נהנית
מהם. לא, אני גם הכי נהנה מהם, אבל הם... פשוט איש. ומהפרק הראשון המשוגע הזה,
כן.
שלושת הפרקים הבאים שנעסוק בהם, הם א', הרבה יותר כלילים, ויותר מזכירים באמת את הספרים הקודמים. כן, שוב, עלילות, הארי והדרסלים.
הסיטקום האהוב עלינו.
הסיטקום הקומי.
אלימות במשפחה.
וזה כל פעם משתנה קצת. אז דווקא אני רוצה להתחיל בהקשר הזה מכאילו מדמות נורא משנית שכאילו לא מדברים עליה כמעט, וזה דאדלי, כן? ודאדלי מתואר פה, כן, שהוא בדיאטה.
הוא שמן.
אוכל רבע אשכולית. עכשיו, היו לנו כבר דיונים גם בקבוצה שלנו של המאזינים, וגם בכלל באמת על האם רולינג שמנופובית.
התשובה, כן.
התשובה היא כן. עכשיו, יש כאלה שאמרו כזה, לא, מה פתאום? כי יש אנשים, נגיד, כמו גברת ויזלי או הגריד, שמתוארים כאנשים עבי בשר, כן, כסוג השמיני, אבל הם טובי לב וזה וכו'. ואני אגיד על זה שיש, ונראה לי גם אמרנו את זה בפרק עם שלי, זכור לי שאז הזכרנו את זה, אבל פה זה ממש בולט. כלומר, ברור שבעולם של רולינג, כמו בעולם שלנו, יש ייצוגים של שומן טוב ואימהי, כן, שכזה, זה בקטע כזה, אבל רולינג לגמרי משתמשת בשומן גם בתור משהו גרוטסקי, כן, העובדה שדאדלי פה מתואר כילד מאוד מאוד שמן, זה לחלוטין, כמו כל כך נוצרי, סימון לכל המידות הרעות שלו, כן, לעובדה שהוא מפונק, לעובדה שהוא בריון, ולכן גם עכשיו מגיע לו להיענש, כן, בדבר הזה, ולאכול רבע אשכולית, בזמן שהארי טורף עוגות, שהוא מחביא.
אחרי שהוא כבר נהנש על השומן שלו עם זנב של חזיר, בספר
כן,
הראשון.
ושוב, הוא גם נהנש בפרקים האלה, שאחד התאומים זורק לו את הטופי לשון בלון, והוא אוכל את זה והשון שלו מתנפחת, כן? זה, כאילו, זה הופך את פתאום ספר של יהושע הפרוע, כן? דאדלי כנער סורר, שלא לומד לקח, ולכן הוא נהנש באופן אכזרי מאוד, על חוסר המוסריות שבו, אבל זה חוסר מוסריות שכבר לא קשור פה לזה שהוא בריון או משהו כזה, לסתם לזה שהוא אוהב לאכול. וזה מאוד אכזרי מצדה, אני חייב להגיד.
זה מאוד אכזרי.
מאוד אכזרי. היא מאוד מאוד משקפת פה בעיניי, באמת, אתה רואה איך זה תפיסות של ה-90s, אפילו שהספר הזה נכתב, כאילו יצא לאור בשנת 2000-2001, אבל הוא נכתב ב-90s, וזה בדיוק התפיסות הממש מחרידות האלה.
אלה שנים שצריך לציין, אנורקסיה, עכשיו אני בדרך, אני שונאת לדבר על אנורקסיה, בגלל ש... יש מחקר שהראה שגם אם אתה, אם אתה זוכר, כשהיינו בתיכון, בחטיבה גם, היה בערוץ הילדים, כל מיני כאלה, אפילו שיעורי חברה, על אנורקסיה. נכון. על למה, אל תהיו אנורקסים. אתה יודע למה הפסיקו עם זה?
למה? כי זה עודד אנשים?
והראו שגם אם אתה אומר על אנורקסיה, אתה מראה תמונה של מי שאנורקסיה וכותב, היא מתה, כולם ימותו, זאת מחלה שהורגת, זה עדיין יעודד אנשים, ופשוט הפסיקו לדבר על זה, כי זה רק מעודד, כי אתה לא יכול לנצח את זה. ובניינטיז ובתחילת שנות ה-2000, אתה גם רואה את זה בטלוויזיה. אנשים, הסטנדרט של היופי היה, לא היה רזה, זה היה הרעבה. אני ראיתי לפני כמה זמן לחיי אהבה. ביוטיוב יש את זה מי שרוצה, טלנובלה מתקופת האינתיפאדה, מזכירה לי את נעוריי ופיגועים. ואתה רואה שם את הנשים, ואתה רואה שבנות לא נראות ככה יותר.
לא רק זה, אז הביאו אותך רגע טלנובלה ושחקניות, באחד הפודקאסטים האחרים בישראל, שאני מאוד אוהב, כמעט מפורסמים, של דניאל וציל הופמן, הם דיברו באחד הפרקים ממש האחרונים, נזכרו כזה בנות הראשונות של האח הגדול, ובעיניו בובליל, והם אמרו, השנה כזה הייתה 2008 כזה, כן?
כן.
והדיבור עליה היה כשמנה שרזתה, ואתה רואה עכשיו תמונות שלה, כי אתה רואה את התמונות מהאח הגדול 2008, אתה אומר, זו לא... לא שיש משהו הגברה בלהיות אישה שמנה, אבל היא גם לא, כאילו, אנשים מטורפים.
גם על שפרה, שפרה הייתה כזה, שפרה מאוד שמנה בבית, וזה כזה, שפרה נראית רגיל.
זה הייתה תקופה משוגעת לגמרי, ורואים את זה ממש פה, כלומר, בתפיסה הזו של להיות אדם גרגרן ושמן ילד, ודעתי הוא בסך הכל נער בן 14, כן? והוא נענש פה בצורה ממש לא פרופורציונלית.
לא.
זה, שוב, צריך להגיד, כולנו היינו אז קצת יותר טיפשים ופחות מודעים, אני לא נופל בקטע הזה דווקא ספציפית על רולינג שהייתה יותר רעה מכל האחרים, ממש לא.
לא, כמובן שלא, זה היה לך רוח בעולם.
אבל אתה קורא את זה היום בקריאה חוזרת, אפילו, כן, אני אפילו לאחרונה עברתי מספר חודשים של דיאטה, והדיאטנית שלי, שהבת שלה אגב היא אחת המאזינות של הפודקאסט שלנו.
שלום לך.
שלום שלום. אבל דיאטנית שהיא אמרה, כמו דיברנו כזה קצת על דיאטות בניינטיז אצל ילדים, והיא אמרה, כן, תקשיב, אנחנו הדיאטנים לא הבנו את זה נכון. ואם הדיאטנים לא הבינו את זה נכון, והיו תפיסות מאוד קשות כלפי ילדים שמנים, אז בוודאי שכל האחרים לא הבינו את זה בצורה נורמלית.
ברור, ברור. זה באמת היה... גם מה שהופך את רולינג לשמנופובית בשורה התחתונה, זה לא הייצוג של הדמויות הטובות. זה כמו שאם אנחנו נקביל את זה לאנטישמיות לצורך העניין.
כן.
אדם שכותב ספר שיש בו דמות של יהודי חמוד ומכניס אורחים, שהוא גם יהודי והוא גם whatever, אבל מצד שני, כדי לסמן דמות רע, הוא כותב, הוא היה כל כך יהודי, כמה יהודי הבן אדם הזה היה, זרקו לו כסף על הרצפה, והוא אכל את זה וגדל לו האף, כי זה כסף קוסמות של יהודים.
אני אוהב סטויאבסקי, אלוהים, איך אני מת עליו, כן.
אז כן, זה עדיין שמנופוביה, וזה עדיין אנטישמיות.
כן, עכשיו... בהיבטים אחרים, אני כן אגיד, מה שמאוד מעניין שמסורטט בפרקים האלה, ושוב, זו מגמה שהתחילה כבר בספר הקודם, ואת הצבעת עליה, והיא מתעצמת פה. להרי יש הרבה יותר כוח כבר מול הדרסלי. עכשיו, ההסבר שרולינג נותנת, זה כי להרי יש את סיריוס, נכון? יש לו את הגב הזה עכשיו, גם מישהו שהוא כמו, היא ממש אומרת שהוא כמו הורה בשבילו, וסוף סוף צריך להגיד, סוף סוף באמת להרי, לזמן מאוד קצר, יש לו איזה מישהו, מין דמות אב כזו שיכול להתייעץ איתה, כן, המתואר הרי כזה חושב לכתוב, כן, הוא בעצם מתעורר והצלקת שלו כואבת, הוא מנסה להבין מה קרה, והוא מתלבט אם יכתוב לרון והרמיוני, אבל, ואז יש קטע ממש יפה שהיא מראה איך הרי מדמיינת כן. את התגובות של רון והרמיוני, והיא עושה פה מין פרודיה על עצמה, שזה ממש חמוד, כאילו.
יותר מזה, קורה שם משהו מהמם, בגלל שגם רון וגם הרמיוני בדמיון שלו, ושוב, החלקים שאני הכי אוהבת של רולינג, זה שהיא מראה לנו איך הרי רואה את העולם, ואיך מתוך ראיית העולם שאנחנו רואים מה חסר לו. גם רון וגם הרמיוני פונים למבוגר אחראי.
נכון.
הרמיוני אומרת, לך לדמבלדור. אדם שלא מאמין בסמכות, הרי לא מאמין בסמכות, נכון. כי הוא לא קיבל שום סמכות מיטיבה, הוא לא יודע מה זה. אז הוא אף פעם לא הולך לדמבלדור, הוא תמיד אומר, אני אפתור את זה לבד, אני לבד בעולם, הרי אז אני לא צריך. הרמיוני אומרת לו, אני אלך לדמבלדור. הרי מקנה בתפיסת נכון, העולם
ורון
הזאת.
ורון אגב אומר,
כמובן,
רון אומר, אני אשאל
את אבא. כן, כן. עכשיו, כאילו הרגע באמת יפה בחלק הזה, זה שהרי אומר, יש לי ציריוס, אני פשוט אשלח לו הודעה.
כן.
ואני חושבת שהפרקים האלה, והספר הזה באופן כללי, ואנחנו נדבר על זה בהרחבה בפרק הבא, זה ספר שבו המשאלה, הוא כל הזמן, הוא נע בין היחס בין פחד ליחס בין משאלה. פרויד אמר, מאחורי כל פחד יש משאלה. והיחס הזה הוא מאוד מאוד מעניין, בגלל שבספר הזה קוראים שני דברים. זה הספר הראשון שבו להרי מההתחלה ועד הסוף יש דמות אב. עכשיו, היא לא דמות אב במובן הקלאסי, לא כמו של רון ולא כמו של הרמיוני, אבל זה אבא רחוק, הוא לא איתו כל הזמן. אבל זה מראה לך איך אהבה שהיא אמיתית ושהיא מיטיבה, אתה לא צריך להרגיש אותה כל הזמן. אפרופו זנב דולה שהוא צריך את הקשר הסימביוטי הזה ולהרגיש שהוא מורבב כדי להרגיש שייך ולהרגיש איזשהו ביטחון. הרי עצם זה שהוא יודע שיש מישהו בעולם שהוא יכול לכתוב לו, סוגר לו את הפינה. והרי אנחנו רואים בעיניי, לאורך הפרקים הראשונים האלה, הדבר שהכי עולה לי, זה שהרי מאושר.
כן.
זאת הפעם הראשונה שהרי הוא מאושר.
אנחנו גם מתחילים פה, אגב, לראשונה, כאמור, אנחנו כבר פוסט היום הולדת של הרי, כן, אנחנו באמצע אוגוסט פה, והוא קיבל עוגות, והכל טוב, וכלומר, הרי נמצא במצב הרבה יותר מאושר, ואני אחזור באמת לתחילת דבריי, לכן גם יש לו הרבה יותר כוח מול הדרסים, כן. והכוח הזה הוא לא רק מזה שהוא אמר להם, תקשיבו, הסנדק שלי הוא רוצח משוחרר משוגע, זה כאילו הסיבה על פניו שאולי רולינג, כן, מסבירה לילדים, אבל ברור שהרי הוא כבר בן 14, כן, הוא כבר צבר ביטחון, הוא כבר, הבן אדם הזה עבר, he has seen some shit in his life,
ממש.
כן, כאילו, ויש לו את הכוח לעמוד מול הדודים שלו, וגם מאוד מתואר פה, כן, שוב, כשהוא מציב מול ורנון את ה... אפשרות הזו שהוויזלים יבואו לאסוף אותו, וממש נעמד מול ורנון, וורנון ככה חושב, זועף, ובסוף מסכים,
כן?
ולראשונה, מה שקורה תמיד בתחילת הספרים, בכולם, בראשון, בשני, בשלישי, גם בזה, אגב, גם בחמישי, תמיד מתואר לנו איך עולם הקסם חודר לביתם של הדארסלים. תמיד באופן, כן, דרך כלל לא רצוני שלהם, כן, תמיד גם מסכנים כל כך
בצדק, סליחה.
מהגהנום הזה שהם עוברים.
כילדה קראתי את זה, והייתי כזה, איזה, איך מגיע להם, לדרסלים המגילים האלה שעושים להם את זה, אבל אני המבוגרת, בת 32, חושבת, הדרסלים המסכנים, האח החשמלית שהם השקיעו בה, למה הם הורסים להם את החיים? הם רק רוצים לחיות בשקט.
גם שוב, כל ספר משהו כזה קורה, כן? בספר הראשון זה כמובן כל היען שופים, והם מגלה שהוא קוסם וזה. בספר השני זה כל מה שקורה עם דובי, כן? ובזמן הפגישה החשובה של מר ויזלי. בספר השלישי, הרי מנפח את מארג', כן? תמיד הקסם חודר באופן לא רצוני, והנה פה לראשונה, ורנון מסכים שהוויזלים יבואו. אמנם כמובן הם באים ועושים לו את הכל, והלשון של דאדלי מתנפחת, כמובן, כלומר, זה תמיד התרסק באיזושהי בחינה, אבל מבחינת, כלומר, זה מבחינת זה ממש אשר יגור אותי בא לי, כאילו,
ממש.
ורנון פוחד מעולם הקוסמים, ואין לו סיבה, אגב, שלא לפחד, כל שנה מחדש קורה לו איזה משהו נוראי, סיב העניין הזה, כאילו, רק מת שזה כבר ייגמר, ויש איזה סיבה, אבל העובדה שוורנון לראשונה מסכים באופן ממש להכניס את שהוויזלים יבואו ויקחו את הרי, כלומר לראשונה באופן רצוני הוא מסכים שעולם הקסם ייכנס אליו הביתה, מעיד על שינוי בשיווי המשקל, ביחסי, כן, הרי והדודים שלו.
וזה שינוי ביחסי שיווי המשקל, בגלל שאני חושבת שקודם כל, מעבר לזה שהם פוחדים באמת מסיריוס, יש להרי את הגב שאף פעם לא היה לו, הגב הרגשי לבוא, נכון, ולדרוש משהו. עכשיו, הנקודה שעלתה לי תוך כדי שדיברת, שהיא מאוד מעניינת, הספר הזה, שבעיניי עוסק, אם הספר הקודם עסק בדמות אב, מציאת דמות אב, הספר הזה באמת עוסק ברצח אב. הוא עוסק ברצח אב בכל מיני זוויות. הכי בולטת שבהם זה תום רידל. ככה נפתח הספר. והוא עוסק באמת ברצח אב בכל המשמעויות שלו, גם ברצח אב וגם בקבלה של אב. בגלל שאלה הרי יש את סיריוס, ורולינג מקדישה את הספר הזה לאבא שלה. עכשיו אנחנו יודעים, לפיטר רולינג. עכשיו אנחנו יודעים שהיא לא ביחס, היא לא מדברת עם אבא שלה כבר עשור, זה לא עד כמה זמן עבר. וזו בחירה מאוד מעניינת להקדיש לו את הספר הזה, כי היא לא הקדישה לו את הספר השלישי. היא לא הקדישה לו את הספר של מציאת דמות האב, המיטיבה, החיפוש אחרי דמות אב של מי אני בעיני אבא שלי. היא הקדישה לו את הספר הזה, שהוא ספר מאוד קשה, מאוד אפל, של סוג של התפקחות. זאת אומרת, הרי מקבל את האבא שהוא רוצה, את דמות אבא, אבל זה לא אבא. שהוא, כאילו, זה לא, זה הדמות אבא הרחוקה הזאת. ותום רידל, וולדמורט, הורג את אבא שלו, ומשתמש בעצם שלו כדי להחיות את עצמו מחדש ולברוא את עצמו מחדש. עכשיו, אני גם חושבת שהספר הרביעי, אפרופו אני אגיד, הסימניה שלי, שמצאתי בפנים מגיל 12 או 13,
לקבוצה,
אז מדבקה, שכתוב שיש על התמונה של מטטה עם כזה אין כניסה עליו, וכתוב הביאו את הקסם הביתה, בדיווידי ובווידאו, הרי פוטר ב-14 למאי. זה בעצם מדבקה שחילקו, אני לא זוכרת איפה כבר, אבל כדי שאנשים יקנו את ה-whatever, סרט של הרי פוטר. זאת אומרת, ההצלחה של רולינג כשהספר הזה נכתב, היא כבר סוג של בעצמה התנערה, מכל דבר, זאת אומרת, ההצלחה שלה כן הגיעה למקום שהוא מספיק בטוח, ואני חושבת שהטיימינג של ההקדשה הזאת לאבא שלה הוא מאוד מאוד מעניין. עכשיו, בניגוד לספרים קודמים, אני חייבת לראות את הספר הזה, אני לא זוכרת טוב. מכאן והלאה, הקוראים שלנו, אני קוראת פעם ראשונה מבחינתי, אני לא זוכרת. וזה מעניין אותי מאוד לראות איך זה התגלגל, עניין הרצח אב בספר הזה, כי לתחושתי, אם הספר הקודם היה מציאת אב, הספר הזה הוא רצח אב.
טוב, אז אנחנו בשבוע הבא, איזה כיף, אנחנו נחזור. אנחנו נקרא את פרקים 5-7, כלומר, סוכריות ההוקוס מוקוס של האחים ויזלי, מפתח המעבר ובגמן וקראוץ'.
כן, אתם מוזמנים להזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות העסקטים. חוץ מזה, אתם מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, לדבר שם, למה עוד עושים שם, אני יצאתי מפייסבוק.
נותנים לייקים, עושים כיפים.
לייקים, שרים, ממים.
ככה זה בפייסבוק הזה. טוב, תודה רבה שיר.
תודה רבה דור. ואני רוצה גם לומר תודה רבה לירדן מרציאנו שהפיקה וערכה אותנו. תודה.